הצופים היקרים של יום רב, היום אנחנו נדון בשאלה מי ישלם עבור שמשת המכונית. אדון שמואל היה יושב בדירתו שבקומה השלישית, במרפסת את דירתו, בשעת לילה מאוחרת, בשעה 2-3 לפנות בוקר, הוא יושב וקורא ספר, שקט, דממה בחוץ, בתוך הבית, ואז הוא יכול לקרוא בצורה נוחה את הספר, ויושב וקורא. לפתע הוא שומע למטה, במדרכה למטה, רעשים מוזרים קצת. ואז הוא בא ניגש לראות מה קורה שם למטה, ואז מה שהוא רואה, שקבוצת שני גנבים מנסים לגנוב את התחנות תכשיטים שנמצאת למטה של אדון כהן, והם נמצאים באמצע הגניבה. והוא חושש, הוא אומר, מה אני עוזר לו, איך אני עוזר לו להציל את אדון כהן מהפסד כזה גדול? והוא יושב ואומר, שמע, אני חייב להציל אותו, לעזור לו, אבל השאלה היא, מה הוא יעשה? עכשיו, הוא חושש שאם יזיק משטרה, יספיקו בינתיים הגנבים האלה לברוח ממקום, עם השלל שלהם. ואז הוא חושב, עולה בדעתו, דבר מה שלעשות זה פשוט לבריח אותם. הוא אומר, אני אסר, יש להם איזה משהו, ישבור איזה משהו, יפיל להם איזה משהו, ואז מחמת הרעש הם יברחו, ואז ככה נציל את הרכוש של אדון כהן, בעל החנות. הוא חושב, מה אני אשליך? והוא מסתכל, הוא אומר, הנה, יש לו אקווריום שם עם דגים. אומר, אני אשליך את זה, אקווריום דבר טוב, אבל מה הוא חושב? הוא אומר, שמע, זה קצת כבד. אקווריום עם מים זה כבד, וגם מה שהם מדגים, מסכנים מדגים, צער בעלי חיים שצריכים למות בגלל הגנבים האלה, השפלים האלה, צער בעלי חיים. ואז מה שהוא החליט לעשות זה פשוט הוא ראה, יש לו עציץ גדול כזה של קקטוס, והוא אמר, שמע, זה נראה לי שזה יכול להתאים. העציץ הזה עם הקקטוס הזה, גם ככה הוא רוצה לזרוק אותו. הרבה זמן הוא רוצה לסלק אותו מהבית, אבל אשתו לא רוצה, רק היא אומרת לו, לא, זה יפה, תשאיר את זה. הוא אמר, הנה, עכשיו הזדמנות. ואז פשוט הוא לוקח את העציץ הזה, ולוקח את זה, להשליך את זה לכיוון המדרכה. הייתה שם מכונית של אדם אחר, של שכן אחר. הוא אמר, אני אשליך את העציץ על המכונית, על שמשת המכונית, מחמת הרעש הזה שיגרם, ודאי הגנבים ימלטו במקום, וככה נציל את החנות של אדון כהן. וזה מה שהוא עמד לעשות, זה מה שהחליט לעשות, וזה התחיל לעשות. אני פה אגיד לכם רק שבדרך כלל הגנבים האלה, שבזמן שהם גונבים, אז האוזניים שלהם פתוחות, מתרחבות, נהיה להם אוזניים של ארנבת, כאלה? הם באוזניים שומעים 6-6, ובעיניים הם רואים 12-12. פשוט החושים שלהם מתחדדים מאוד, הם מאוד נזהרים וחשים לכל מה שרעש, שמה תבוא ניידת, שמה יבוא שוטה, רעש שלהם. והם באמצע העבודה שלהם פתאום נחת העציז הזה על השמשה של המכונית ונשמע פיצוץ כזה חזק, ואלה הגנבים האלה קפצו מהמקום ונמלטו במהירות יותר מהר מהאיילות, הם נהיו יותר קלים מהאיילות, מהירות, בהתחלה היו ארנבת, עכשיו הפכו להיות איילות, ברחו מהמקום, וככה מחמת הרעש, כי ירדו כולם וראו, וברוך השם פשוט הצילו את הרכוש של אדון כהן שם למטה. ואז התעוררה שאלה, האם היה פיקוח, מי ישלם, מה קורה פה והכל. אז ברוך השם הייתה מצד אחד הצלה, שמחה. המצד שני, מתעוררת פה שתי שאלות. האם מותר היה לאדון שמואל להציל את אדון כהן בממון של אדם אחר? אתה מאבד ממון של אדם אחר בשביל להציל את הממון של אדון כהן. האם זה מותר לעשות לקחת בדבר כזה? שאלה שנייה, מי ישלם עבור השמשת המכונית? נזק של 2,000 ש"ח, מי ישלם? האם זה שהשליך, אדון שמואל, או בעל החנות, אדון כהן? אדון כהן יכול להגיד, אדוני, מה אני עשיתי משהו, לא הזקתי, לא כלום. אני לא חייב לשלם, לא חייב לשלם. אז זהו, נחזור בשתי השאלות האלה, ונדון בזה. אנחנו עכשיו, קודם כל אני אגיד שיש חובה לאדם להציל את ממון חברו. אדם, כתוב בגמרא, במציע למד א', אומר ראשון, שאם אדם רואה את השדה של החבר שלו, שהוא עומד נהר להציב את השדה ולהזיק, והוא יכול לחסום ולבלום את זרימת הנהר שלו יזיק, הוא יאב לעשות זאת. הוא יאב לעשות, לפעול, למנוע את ההזק של החבר שלו. וככה התורה מחייבת. אז אם כן, אולי נלמד מפה שמותר הדבר. ולא, משם אין לו כל כך ראייה. כי שם לא מדובר, בגמרא שם, לא מדובר על אדם שהוא מוציא ממון מכיסו, וגם לא מדובר על אדם שמזיק לאחר בשביל להציל את השדה. לא מדובר על אדם, יעשה פעולות, אדם רואה שדה, רואה את השדה חבר שלו עומדת לנזק, אז הוא פשוט יכול לחסום ידיים, אבנים, אמצעים, לכל, למנוע את ההזק. אבל לא מדובר שהוא צריך להפסיד ממון מכיסו, וגם לא מדובר שיזיק לממון של אחרים. אז אין לנו ראייה משם. לא נוכל ללמוד, רק למדנו כלל שאדם צריך מחויב להציל ממון של חברו. לדוגמה, אם אדם רואה דוד שמש של אדם מסוים שם, שהמים זורמים כל הזמן, ופשוט הוא רואה שאין אף אחד בדירה, הוא הולך בודק, רואה אין אף אחד, כנראה הדיירים לא נמצאים שם, והמים זורמים הולכים לאיבוד, וזה איבוד ממון. הוא בודק ובודק מה קורה פה שאין אף אחד באמת, וסוגר את הברז הראשי של הדירה, ואז המים נפסקים בזרומים, ומודיע לשכנים שם, תדעו, אני סגרתי, תודיעו להם שיש להם מעיה בדוד, וככה זה מצווה גדולה שהוא יעשה, זה חובה לעשות דבר כזה. זה למד מהגמרא שם. אז למקרה שלנו אין לנו שום ראייה מהגמרא. אנחנו עכשיו נדון בשאלות אחרות, ומשם נגיע חזרה לשאלות המרכזית הזאת. מה הדין אם אדם רואה שבאים לגנוב את המכונית של אדם מסוים שהיא עולה שווה 30,000 ש"ח, ואם הוא ישבור את המראה של המכונית, הגנבים האלה שבאו לגנוב את המכונית ששווה 30,000 ש"ח, הוא ישבור את המראה שווה 200 ש"ח, ואז פשוט הגנבים יברחו ואז הוא מציל את המכונית. האם הוא, בוא נאמר, הוא עשה דבר כזה. עשה שבר את המראה שלו 200 ש"ח ושל הציל את המכונית שווה הרבה יותר. האם בעל המכונית יכול לבוא להגיד לו, תשמע אדוני, אתה הזקת לי, תראה, נכון עשית מצווה, עשית מצווה צויין, אבל עכשיו אתה הזקת לי 200 ש"ח, תשלם לי בבקשה 200 ש"ח. עשית מצווה. הלו אדם, אנשים עושים מצוות, משלמים המון לפעמים, פעמים. מזוזה אנחנו עושים מצווה, משלמים המון. אדם לא קונה לולב, אתרוג וכל זה, משלם כסף. אין, משלם. אז אם גם עשית מצווה, אז מה אם שילמת? אז מה אם עשית מכיסך, תשלם 200 ש"ח עבור המצווה? בשמיים ישלמו לך, אל תדאג, בשמיים משלמים עבור 200 שקל, מסתבר שתקבל הרבה יותר בשמיים. אז אם כן, האם באמת הוא מחויב לשלם בעל המכונית את המחיר המרה, שהוא שבר בשביל להציל את המכונית שלו, של אותו אדם? זו השאלה. התשובה היא שאינו חייב לשלם. אינו חייב לשלם. מדוע? זה פשוט כיוון שניחה לו, לבעל המכונית, ניחה לו, וזכות היא לו, לשבור לו את המראה, לקרום לו את זה כ-200 ש"ח, על מנת להציל לו 30,000 ש"ח. ניחה לו, זה בזכות לו. בזכות לו, ברור לכל שזה כך, ברור לכל. וקיימלן זכין לאדם שלו בפניו. יש לו מחויב לעשות את זה, והציל, הוא לא יוכל לבוא, לדבר ממון, להגיד, תראה, הזקת לי, תראה, עכשיו, שברת מראה, הייתה מראה שלמה, הנה שבורה, תראה מה עשית. אז הוא לא יכול לתבוע, זה לא נקרא פעולת נזיקין, אלא זה נקרא פעולת הצלה, להציל את הממון זה נקרא. הפעולה הזאת, למרות שהיא נראה שזה נזק לכאורה, מי שיצלם מהצד רק את שבירת המראה, יגיד לו, אדוני, תראה, יש לי ראיות שאתה הזקת לי לשלם. זה לא נכון. כל הפעולה הזאת שהוא עשה, זה פעולת הצלה, להציל את הממון שלו, אז זה לא נקראת פעולת נזיקין, ומי לא יכול לתבוע. למה זה דומה? דבר דומה לאדם חס ושלום שעובר ניתוח. אדם בריא, הלך, בא לבית החולים, נכנס לבית החולים, נכנס ככה, הולך, יפה והכל, משכיבים אותו על שולחן הניתוחים, ושם לוקחים מסורים, ומתחיל חס ושלום לנסר אותו כל מיני סורים, לעשות לו ניתוח, להציל אותו, לרפא אותו. האם זה פעולת חבלה ודאי? אבל זה לא נקרא פעולת חבלה. זה פעולת הצלה. פעולת הצלה, למרות שבאמת חותכים ועושים וכל, ויש כאב והכל, אבל אף על פי כן זה נקרא פעולת הצלה. אז גם כן, גם כאן שבירת המראה שלו, של בעל המכונית, אז להציל את המכונית שלו, בהחלט זה נקראת פעולת הצלה, בהחלט אין מקום לדרוש ממון, מקום לדרוש ממון. אנחנו נדון עכשיו בשאלה נוספת, נוספת גם כן, מה הדין אם אדם רואה ממון רב של חברו שהולכת לאיבוד, ואם הוא יאבד ממון קל שלו, ממון קל שלו שעולה 50 שח, 20 שח, הוא יצליח להציל את הממון הרב של חברו. האם הוא מחויב לאבד הממון הקל שלו בשביל להציל את הממון של חברו? ממון הרב של חברו? לדוגמה, האם שם יש דבר של נזק שעומד להיגרם לחבר ב-100,000 שח, והוא עומד, יש לו בקבוקים בידיים, בקבוקי זכוכית, והוא יפיל אותם, ישבור אותם שזה שווה 50 שח, והוא יציל לו ממון רב של חברו. האם הוא מחויב לעשות דבר כזה? הרי הוא עומד לאבד ממון. האם הוא מחויב לעשות דבר כזה? או שלא, הוא לא מחויב. פשוט נפסק בטור וברמה שכן. סימן רש סמך ד' שמובא שאדם מחויב לשבור את החביות היין שלו על מנת להציל את חביות הדבש של חברו, דבש יותר עקר. ואז הוא מחויב להציל, ישבור, אם כמובן אין אף אחד מדובר, כן? אין אף אחד להתנות, אין אף אחד כלום. הוא רק נמצאים לבד, הוא מחויב לשבור את הממון, להפסיד ממון, אבד את הממון הדל הקל שלו, להציל ממון רב של חברו, וכמובן יגבה אחר כך את מה שהוא הפסיד, יגבה ממנו. זה נקרא שהוא מציל את הממון של השני, כי השני במקום להפסיד 100,000 שח, הוא יפסיד רק 20,000 שח. אז פשוט זה הצלה גדולה לשני, זה נקרא פעולת הצלה, וכתב הרמה, כתב הטור, כתב הרמה, שהוא מחויב לעשות את זה. מחויב אדם לעשות את הפעולה הזאת, וכך נראה שגם השולחן ערוך פוסק. מדוע? מפני שהוא הביא את דברי הטור, הטור הזה שכתב את הדבר הזה, שהוא מחויב, והוא לא העיר עליו כלום. הוא לא העיר עליו כלום, לא כתב שיש חולקים, לא כתב, אלא משמע נראה שהוא מסכים עם זה. יש עוד ראיות מקומות אחרים שהוא מסכים לשיטה הזאת. אז למעשה זה גמרא. בבא קמא, נדבר עליה עוד מעט, גם בבא קמא פי א', עמוד שני, שם מדבר את הנושא הזה. משמע שרמה, הטור, משמע נראה שגם השולחן ערוך כך הולך בשיטה הזאת, שאדם מחויב לשבור את שלו, להפסיד ממון קל, על מנת להציל ממון רב של חברו, ולקבל אחר כך כמובן את התמורה. הוא יקבל, הוא יגבה מזה אפילו. פשוט אין הוא לא מפסיד למעשה. אבל הוא חייב לאבד את שלו. זה לא פשוט שמותר הדבר. דרך אגב, זה לא פשוט שמותר הדבר. זה אולי אנשים שכלית יחשבו שזה מותר, אבל זה לא נכון. זה לא מוסכם לכל הדעות שהוא חייב לעשות את זה. יש כאלה פוסקים אומרים שלא. אבל להלכה, אנחנו דנים עכשיו, אומרים שכן הוא חייב לעשות את הדבר הזה. אז אם כן, יוצא, בוא נלמד. אם אנחנו אומרים שאדם חייב להציל, לאבד ממונו הקל של להציל ממון חברו הרב יותר, אז הוא עדין גם יצא שהפוך, שמותר הדבר. שמותר גם הפוך, מקרה הפוך. דהיינו, אם אני רואה ממון, אדם רואה את הממון שלו הרב שעומד ללכת לאיבוד, ממון רב, ואם יאבד ממון קל של חברו, הוא יוכל להציל את הממון הרב שלו, אז מותר לו ללכת לשבור, לקלקל את הממון, לאבד את הממון הקל של חברו בשביל להציל את הממון הרב שלו, וכמובן למעט לשלם לו וישלם לו. זה משמע שזו הייתה תקנה. זו תקנת חזל, או תקנת ישוע בן נון, זה לא מזמן ישוע בן נון, זה כרגע לא כל כך משנה, אבל זו תקנה כזאת הייתה, שאדם יוכל להציל את הממון הרב שעומד ללכת לאיבוד, על ידי איבוד ממון קל של חברו, על מנת לשלם לו וישלם לו. אז כך אנחנו נראה שכך זה הלכה, כך שולחן ערוך יפסוק, כך הטור, כך הרמ"א פוסק בסימן רש סמך ד', אז אם כן נראה שכן ההלכה, שזו תקנה. גם ראינו, עוד ראינו בסימן, הרמ"א כתב גם כן בסימן שנחת, סעיף ז', שם הוא כותב שאם אדם ראה שבאים לגנוב לו משהו, חפץ מסוים, ואז הוא לוקח את הסוס של חברו ללא רשות, ולוקח ורודף אחרי הגנב של להציל את חברו, מותר הדבר, זה לא נקרא גזלן, מותר הדבר, כן, כתב הרמ"א שם, שזו תקנה. שחרם עשו תקנה כזאת, תקנות, תעשו תקנה. למעשה מדינה זה לא כך, מדינה זה לא כך, מהתורה זה לא כך, אבל מה? חכמים עשו תקנה, ייתכן שזה בזמן יהושע בן נון הייתה התקנה הזאת, ועל מנת כן נכנסו לארץ, שזו תקנה, אבל זה לא משנה, לא משנה מתי זה החל התקנה הזאת, אבל הרמ"א כתב פה שם, שזו הייתה תקנה, תקנה שאדם יכול להציל את ממונו הרב על ידי עיבוד ממונו של הקהל של חברו, והוא ישלם לו עבור ההפסד שיגרם לו, כמובן, כן? כך הוא כתב. ויש לנו עכשיו, יש לנו עוד ראיה, עוד ראיה שם. בסימן בגמרא בבא קמא פא עמוד שני, שם עובד ברייתא. שם עובד, קודם כל, שם מובא שכתוב שיהושע בן נון שנכנסו לארץ עשה איתם עשר תקנות. כתוב, מובא שם כל מיני תקנות שהוא עשה, שרוצה לעיין שם בגמרא, ויראה מה התקנות. עשר תקנות. בנוסף לכך כתוב שם בברייתא מובא בשם רבי ישמעאל עוד כמה תקנות נוספות חוץ מזה, שגם זו תקנה, גם זו תקנה, או שזה בזמן יהושע תקנו אותה, או אחר כך, אבל הוא כתב, משמע, שהוא כתב זה את ברייתא שם, שיש תקנה כזאת, שאם אדם רואה שאדם יש לו כוורת עם דבורים, מה שקרה שהדברים האלה החליטו לשנות מקום, הם עזבו את הכוורת והלכו והתנחלו על איזה עץ של השכן שם, עץ של השכן, ושם התנחלו כל הדבורים, ועכשיו הוא עומד לאבד את הכוורת שלו. אם הוא יפסיד, ככה הוא יפסיד בצורה כזאת, זה הפסד ממון רב. מותר לו ללכת, לחתוך את הענף הזה שעליו יושבים הדברים של השכן ההוא שם, ולחתוך, להפיא אותם למקום, ליד הכוורת, וישלם עבור מה שהוא הזיק לו. ישלם עבור הענף הזה, והנזק הוא ישלם לו. אז פשוט הוא משלם ממון קל על חשבון הפסד של הדבורים, שזה עיבוד ממון רב. הנה, שם כתוב שמותר הדבר, מותר הדבר. בשביל להציל את הממון שלו הרב, הוא מאבד ממון קל של חברו על מנת לשלם לו. זה כך זה ברייתא, משמע פשוט הדברים שכך זה הלכה. כך זה הלכה, כי לא מובא שם מישהו שחולק על זה או משהו. נראה שזה כך הלכה, ונראה שכאן גם כך גם סוברים שולחן ערוך, הרמ"א, פטור, וגם הרמב״ם כך, משמע שהולך בשיטה הזאת, שככה זה הלכה. מה שכתוב שם בשם מה אמרנו עם הדבורים האלה, שזה ככה זה הלכה. כך ניתן לדייק, וגם בדברי הרמב״ם. אף על פי, למרות שיש ראשונים שאומרים, לא, זה לא הלכה. מה שכתוב עם הדבורים, אלה זה לא הלכה, ואסור לעשות את הפעולה הזאת. צריך לבקש רשות, שהוא יסכים לו, בלי זה הוא לא הולך לבד, ואם הוא מתנגד, הוא לא יכול, כי הוא ניזוק. אותו אדם לא חייב להזיק לעצמו, שווה לו העץ הזה, הענף של העץ, יותר מהדבורים שלו, למה שיעבד? אני לא מעוניין לעבד. יש ראשונים שכך סוברים, אבל אנחנו דנים עכשיו להלכה למעשה, משמע יותר שנפסק להלכה כמו הברייתא הזאת, שכתוב שמותר לעשות את הדבר הזה, להציל ממון רב של עצמו, על שבו ניבוד ממון קל של חברו, והוא ישלם לו עבור הדבר הזה. לכן יצא למעשה שמותר הדבר הזה, מה שמותר להציל ממון שלו הרב על חשבון עיבוד ממון של חברו. אם כן, תכף נעבור למקרה שלנו, עכשיו נעבור מיד, אבל קודם לכן, שלא תבואו, שהם לא יבואו ויקשו עליי, מגמרא בבא קמא סמך עמוד שני. בגמרא בבא קמא סמך עמוד שני, שם מובא שם כתוב שדוד המלך שאל, שאל את החכמים בזמנו, האם מותר לאדם, אדם רוצה להאכיל את הכבשים שלו, את הבהמות שלו, ורוצה לקחת שעורים של אדם אחר, של אדם שעורים שם בשדה, וייתן לבהמות שלו לאכול, ואחרי זה הוא ישלם לו דבר טוב יותר, יביא לו עדשים של הפלישתים, פלישתים שם יש לנו שדה של עדשים, שזה טוב יותר, ואז הוא עומד בבל לכבוש את המקום, ואז הוא יביא להם, מספק לו, ייתן לו אפילו יותר, טוב יותר הוא ייתן לו אפילו. ייתן לו טוב יותר, יביא לו אחר כך טוב יותר. דוגמה, יביא לו חיטים, שזה עדיף. האם מותר הדבר? האם מותר לעשות הדבר הזה? משמע כתוב שם שאסור. שם כתוב, חכמים ענו לי, ישיבו לדוד המלך, לא, אסור הדבר. האדם כזה שעושה את זה, הוא נקרא גזלן, זה נקרא גזל, הפעולה שהוא עושה, והוא נקרא רשע. אסור לעשות דבר כזה. אפילו שאתה עומד לשלם לו, ומשלם לו טוב יותר, אסור לעשות דבר כזה. אנחנו נפסק, אסור לעשות דבר כזה. אז אם כן, האם זה יקשה על מה שאמרנו קודם לכן? נראה שלא. בגמרא הזאת שאני הבאתי עכשיו, בבא קמא סמך עמוד שני, מה ששאל דוד המלך, לא מדובר פעולת הצלה של הפסד גדול על חשבון עיבוד קטן ממון קל של חברו. לא מדובר. מדובר מצב רגיל, מצב רגיל שאדם רוצה שואל, מה אני יכול לקחת, להשתמש בדבר של חברי, ואני אשלם, אחר כך אני אשלם יותר. לא מדובר מצב של עיבוד ממון רב. לא מדובר מכיר כזה. לכן זה לא מקשה על דברנו. אז לכתחילה, מה שאנחנו מתירים זה רק שהאדם עומד לאבד ממון רב, או מישהו עומד לאבד ממון רב, אז אנחנו אומרים שיש את התקנה מיוחדת של להציל על ידי ממון קל של חברו. דווקא כך, אבל למצב רגיל, אסור לעשות דבר כזה. אין דבר כזה. התקנה הייתה רק לאדם שנמצא בצרה ומצוקה, בהפסד עיבוד ממון רב, רק בזה הותר לו הדבר. אז אם כן, בואו נשוב למקרה שלנו. המקרה שלנו, שאדם, נחזור למקרה שלנו עם אדון שמואל שם, שגר בקומה השלישית, הוא עשה פעולה נכונה. הוא עשה פעולה נכונה, הוא חייב לעשות דבר כזה, לנסות להציל את בעל החנות, שלמטה של התכשיטים, ולמרות שהוא גורם נזק לבעל המכונית, נזק של 2,000 ש"ח, כי אדם בעל התחנות תכשיטים עומד לאבד ממון רב, הגנבים האלה, מי יודע אם יצאו את זה, מי יודע, הפסד גדול יהיה לו. אז פשוט אתה מאבד ממון קל של אדם, בשביל להציל ממון של אדם אחר, ממון רב של אדם אחר, לכאורה, אותר הדבר. אותר הדבר. וכמובן שמותר הדבר, מותר לו הדבר לעשות בתנאי שבאמת הוא, אדון כהן וכל אלה הם מציידים ובאמת הם ישלמו, יבואו לבית דין לברר, אבל אם האדם, האנשים אלימים, בעל החנות הזה הוא לא ישלם ולא כלום, אז כן, אז הוא לא חייב לעשות את הפעולה הזאת. אדון שמואל לא חייב להציל אם הוא יודע שהוא ינזק בסוף. עכשיו השאלה, מי ישלם עבור שימשת המכונית? נזק של 2,000 ש"ח, מי ישלם? אם כולם יבואו לבית דין, בית הדין יפסוק, מתי? בעל החנות. אדון כהן ישלם לבעל המכונית 2,000 ש"ח עבור ההצלה הזאת הייתה, וכמובן, ואדון שמואל לא ינזק מהפעולה שהוא עשה. אז לכן יצא למסקנה שמותר לו היה, והוא צריך לעשות דבר כזה להציל, ומי שישלם זה הניצול, מי שירוויח את הכסף, מי שירוויח מכל העניין הזה, הוא ישלם, זה שווה לו. שווה לו לשלם 2,000 ש"ח מאשר להפסיד ממון רב. כן, כמובן אמרנו שכל זה מוצאי דינה, ויש לנו, ראיתי באחרונים סברות נוספות מדוע להתיר בזה. מדוע להתיר במקרה כזה, מדוע שאדון שמואל מותר לו, צריך לעשות דבר כזה, מדוע? סברה נוספת כתוב בשם עצמה, זה משום מצוות השבת עבדה, הוא מוכן לעשות את זה. אין, סברה נוספת שכתוב, משם ראיתי בפני, משם מהפני יהושע, ומסתבר עוד פוסקים, משום שזה נהנה וזה לא חסר. וכאן מלן, שזה נהנה וזה לא חסר, כופים אותו, אין דבר כזה לעשות. מה פירוש? הרי לבעל המכונית משלמים לו עבור זה. אז הוא לא מפסיד למעשה. רק יהיה לו עוגמת נפש קצת אולי, או קצת אי-נעימות, או דברים כאלה. אבל מבחינה מעומדית הוא לא מפסיד, כי הוא משלם לו. ולעומת זאת, אדון כהן, בעל החנות, מרוויח הרבה, הוא נהנה הרבה. ואתה לא מפסיד, יגידו לבעל מכונית, מה אתה מפסיד? מה מפריע לך שאתה קצת באמצעותך עזרת לי ואתה לא מפסיד שום המון? זה נקרא זה נהנה וזה לא חסר. וכופין על דבר כזה, אדם כזה, שאדם במקרה כזה שזה נהנה וזה לא חסר, כופין, זה נקרא מידת סדום, אדם לא רוצה לעשות דבר כזה. אז בהחלט זה טעם נוסף שמותר לעשות דבר כזה, צריך שמותר דבר כזה, ובעל מכונית לא יכול להתנגד למעשה. אמרו לו, מה אתה מפסיד מזה? אני משלם לך את הכסף. עכשיו, כמה שזה עולה, תקבל את כל הפיצוי, מה אתה רוצה? וזה טעם נוסף, טעם שלישי, שזו הייתה תקנה, כמו שאמרנו בגמרא הזו שם, משמע, שזו הייתה תקנה של חכמים שעשו, ומותר לעשות דבר כזה, וצריך לעשות דבר כזה. טעם נוסף, זה פשוט תקנה לחברה. לחברה זה מאוד חשוב ומאוד מועיל שלא יהיה גנבים ולא יגנבו, והחברה תתנהל כראוי ויהיה פה נעים לחיות. וכל אחד צריך לעזור בנושא הזה בכדי שיהיה נעים לחיות. כל אחד צריך לתרום תרומה לחברה שיהיה נעים יותר לחיות. פשוט הגנבים האלה גורמים נזקים מאוד גדולים לעולם, ממש מזיקים מאוד לעולם ומפריעים לחיות, וכל אחד צריך לתרום, כל אחד לשים שכם בעניין בשביל לגרום שיהיה נעים לחיות. אז פשוט אפשר לחייר אותם, אדוני, זה תקן, צריכים לדאוג לשחררת כל הגנבים, צריכים לבאר אותם, לסלק אותם. ישנם גנבים כאלה, יש חברה, חברת לעבודות אפר, שיש להם מסעיות, מסעיות, וכמה פעם קרה להם, גנבו להם מסעיות חדשות, חדשות לגמרי, גנבו להם את זה, והם מודיעים להם, מודיעים להם בעיתוי, יש איתורן כזה, מודיעים להם, ואותה, תדעו לכם, עכשיו עוד כמה דקות, המסעית שלך עומדת להיכנס, להיכנס עכשיו לטולקרם. לשכם שם, כנראה הולכים לסלוחים את זה למשחטה שם, משחטת המכוניות, ותנו איזה נזקים, איזה הפסידים למדינה, לחברת הביטוח, לבעלה. באמת זה הפסיד זה, הם הורסים, הורסים את המדינה, הורסים את העולם, לכן זה תקנה לחברה שעשו דבר כזה, גם מהצד הזה, לכן מהצד, לכן יצא שמה שעשה אדון שמואל הוא צעד טוב ונכון וצריך לעשות אותו, ומי שיישא בהוצאות זה בעל, בעל חנות התכשיטים. כן, עכשיו נעבור מפה לשאלה הבאה. באחד היישובים, באחד המקומות, היה לפני כמה כמה עשר שנים זה קרה, היה גנב אחד שמסתובב בין הדירות והיה מטיל את אימתו על כל התושבים שם. ממש, היו אנשים כולם רעדו מפחד מפניו. הגנב הזה, לא ידעו מזה כמובן, אבל מה? ראו את התוצאות. כל דירה שלה היה בבן אדם, הוא היה בא מבקר שם אותו גנב. ואין דירות, אפילו כמו שלישית, רביעית, הוא היה מצליח להיכנס, לחתור לכל הדירות בכל מיני דרכים מתוחכמים, והצליח, וככה, ואנשים היו רועדים מפחד, לא ידעו מה קורה איתם, לא ידעו, פחדו לצאת מהבית, וזה הטיל מורה. המשטרה לא עזרה בנושא הזה, ולא ידעו מה לעשות, לא ידעו מה לעשות, בדבר בזמנו גם לא היה כל כך מצלמות בתקופה ההיא. ואז אמרו, מה עושים? המשטרה לא עוזרת לנו, מה נעשה? זה גנב כזה מתוחכם, שגם בקומות העליונות הוא מצליח לעבור, ומה שגילו, שאותו גנב, הוא עובר דרך חבלי הכביסה מדירה לדירה, וככה הוא עובר. ככה הוא עובר. אז עלה בדעתם רעיון, אמרו, שמע, אולי אנחנו נשחרר את הברגים של חבלי הכביסה, של העמודים, ממילא הוא יבוא ידרוך על העמודים, ואז ייפול שם המקומה שלישית רביעית, ונראה שכך היא תיפטר הבעיה. תיפטר הבעיה, בן אדם הזה ייפול מקומה שלישית רביעית, ואז ודאי תיפטר הבעיה. אלא מה? פשוט זה עניין של סכנת תפשות. אם זה הקומה הראשונה, עוד איכשהו אפשר. עוד איכשהו אפשר. אז הוא לא, אין לנו סכנת מיטה. אבל פה שמדובר פה בסקומה שלישית רביעית, האם שאלו, האם מותר לעשות פעולה כזאת לשחרר את הברגים? זו השאלה שדנו בה עוסקים. ואנחנו רוצים להתמודד עם השאלה הזאת. נראה שמותר הדבר. נראה שמותר הדבר. מדוע? מפני שמדובר פה שאדם מטיל אימה על כל הציבור שלם. מטיל אימה על ציבור שלם. ובמקרה שאדם מטיל אימה על ציבור שלם, מותר לציבור להיפטר ממנו. קודם כל, אנחנו נשים בלם דובר פה שאנחנו לא משליחים אותו בידיים, אלא זה פעולה של גרמה בלבד. כן? גם פחות מגרמה. כי בן אדם יגידו לגנב הזה, מה אתה עושה בבית שלי? מה אתה עושה את זה? מה אתה רוצה? מה הטענה שלך? מה אתה עושה את זה בכלל? וגם זה פעולת גרמה, כן? וכיוון שזה שטח שלי, אז זה עוד יותר, זה יותר טוב מגרמה. הנה מצאנו, וראיה שמותר לעשות דבר כזה, ברמב״ם, פרק ח' מלכות חובל ומזיק, דין יהוד א', כן, כתב שם הרמב״ם, מי שמצר ומציק לציבור, מותר למוסרו ביד גויים. מוסרו ביד גויים, פירושו גם יכול להסתכן שם, יכול למות שם, יכול להרוג אותו גם כן הגויים. מותר למוסרו, שום דובר פה שמי שמצר, מצר ומציק לציבור, לציבור שלם, מותר למוסרו, מותר למוסרו פירושו, ייתכן שמדובר למוסרו אפילו בידיים, או אפילו מוסרים אותו בידיים, רק מודיעים ובאים מקום אותו שוטרים, זה הרבה יותר חמור, פעולה יותר חמורה מאשר המקרה שלנו, שאנחנו בסך הכל עושים גרמה בדירה שלנו, שזאת עוד יותר חמור, ושם התיר הרמב״ם, עושה דבר כזה, שוב, זה פעולה בגלל שזה מצר לציבור שלם. וכן, גם פסק כמותו, כמו הרמב״ם, פסק בשולחן ערוך סימן שפ"ח, סעיף י"ב, כך פסק כמו הרמב״ם הזה. אז אם לפי זה נלמד מפה שמותר הדבר הזה, מותר לעשות דבר כזה במקרה שלנו, ולשחרר את הברגים, גם, וגם אם הוא ייפול וינזק או ימות, פשוט לא, אנחנו עשינו לו, הוא עשה לעצמו, זה נקרא, ולכן נראה לפי זה, יש מקום ללמוד, שמותר הדבר. קומה הראשונה נראה שאין בעיה כל כך, זה יותר קל. הנה, יש לנו ראיה, בוא נראה, יש לנו פה מובא, בכמה מקומות זה מובא המעשה הזה, בכמה גם הירושלמי, בכמה מקומות זה מובא המעשה שכן רבי יהושע. רבי יהושע היה תנא, תנא שהיה הרב של רבי עקיבא כידוע, והוא פשוט בא אליו אורח בלתי מוכר, ובא, ביקש ללון אצלו, ביקש אוכל ללון, וכן, רבי יהושע הכניס אותו כמובן, אי אפשר לא להכניס, אדם טוען שהוא רעב, עדיין יפה לישון, מה שיעור אותו ברחוב, להסתכן ברחוב, הכניס אותו אליו הביתה, אבל מה יש לו כלל? רבי יהושע למד, ידע כלל אחד, כתוב, אמרו חכמים בזמנו, שכל אדם שאתה לא מכיר אותו, כן, יהיה בעיניך כליסטים, ומכבדו כרבן גמליאל. האדם רואה אדם זר, לא מוכר, תחשוד, אולי זה גזלן, גנב, תיזהר, אולי הוא בא לגנוב. תחשוש בלב שלך, תחשוש אולי הוא גנב, ותיזהר, מצד שני, אבל תכבד אותו כמו רבן גמליאל, תגיש לו אורחות טובות, למה, אולי הוא אדם קשר. אתה לא יודע, אבל מצד אחד, זה הכלל שהיה בזמנם, שחכמים קבעו. ובאמת, כן, רבי יהושע הכניס אותו, ירח אותו והכל, בלילה העלה אותו לישון, אבל איפה העלה אותו? בעלייה שם, בעליית הגג, שצריך להעלות עם סולם, ושם הוא יושן, לם בלילה, בוקר הוא קם, והכל כרגיל. ובאמת, אותו האדם, אותו האורח הזר הזה, הבלתי מוכר, עלה לשם, לשם בעלייה ולישון. רבי יהושע, מה שעשה רבי יהושע, חשש. הזיז את הסולם, גב את הסולם, וזה עושה, אני נניח אותו בצד. מה שקרה באמת, חשש היום מוצדק מאוד. אותו אדם, למעשה, היה גם בין היתר גנב, שפשוט הוא לקח, אסף, מהבית שם, משהו ראה שם, בתוך סג, ויסג, בהתחל אסף פמוטים מכסף, אז מה שראה אפשר, כל מיני מה שאפשר, לקח בתוך סג ובא לרדת באמצע הלילה ולברוח מהבית. אלא מה, הוא לא ידע שרבי יהושע הסיט את הסולם, הוא לא ידע את זה. אז הוא בא לרדת מהסולם, ואז הוא נפל על הרצפה ונשברה מפרקתו. הוא שכב על הארץ, שכב מה זה, מסק לידו. ובא בבוקר רבי יהושע וראה אותו שוכב על הארץ ועסק לידו, ואמר לו, אתה רואה כמה, הוא אמר לגנב הזה, אתה רואה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו שכל אדם יהיה בעיניך כליסטים, וכן, ויתכבדו כרבן גמליאל, כמה צריכים לחשוש, אתה רואה דברי חכמים צודקים שאמרו את הדבר הזה, הנה, גנב הזה. האם נוכל ללמוד למקרה שלנו שיהיה מותר הדבר? התשובה היא לא. התשובה היא לא. מפני שמדובר פה, מסתבר שאצל רבי יהושע לא מדובר קומה גבוהה, קומה שלישית רביעית, אלא קומה אחת, אז אין סכנת נפשות. לכן לא נוכל ללמוד שמותר הדבר משם, אלא כמו שאמרתי, מה שאמרתי מהראי הזאת, מהרמב״ם הזה, מהשולחן הזה, גם שולחן ערוך עשה כך, משמע שכן מותר לעשות באופנים כאלה, שוב, זה לא מוסרים אותו, לא בידיים דוחפים אותו, אלא הוא דורך, הוא נכנס אליי ללא רשות, והוא מפיל את עצמו, אז זה אפילו יותר קל מגרמה אפילו. לכן נראה הדבר שמותר. שמעתי שכך גם פסק הרב זילברשטיין שליטה, לא כל כך ידעתי מה הטעמים שלו, אבל שמעתי שכך הוא יתיר. בכל מקרה, ראינו שמותר. עכשיו לסיום אנחנו נספר גם כן איזה סיפור שמעניין, שמעתי על גם כן גנב. היה גנב אחד מתוחכם, שהיה מטיל למטו על כל העיר שם. היה גנב שממש אלים והיה מסוכן, שכמה נסים לתפוס אותו, כזה מתוחכם. אז זה מתוחבל, ממש, ממש מלא, מלא חוכמות, ולא מצליחים לתפוס אותו. באחד הימים הצליחו כוחות מתוגברים, והצליחו לערוב לו והכל, ותפסו אותו. באחד הימים, אחרי זמן רב, תפסו אותו, איזה הייתה רווחה לכל האנשים, ונשמו לרווחה. ומה שקרה, שהמלך אמר שם, אני רוצה לדונות אותה בן אדם הזה, שהטיל אימה על כל האנשים, הוא גם היה רוצה, גם רצח אנשים, והזיק וגנם, והכל, הטיל אימה על כולם. והמלך אמר, אני מעוניין, אני רוצה לשפוט אותו, אני רוצה לדונות את הגנב הזה. ואז דנו אותו, שמעו את הכל, והוא פסק את דינו למיטה, בתלייה במרכז העיר. זה העונש של האדם הזה, שכולם יראו ויראו. זו הייתה מדינה כנראה דמוקרטית כזאת, שזה הצדק והכל, ואז לפני שבאו לתלות אותו, התליין אמר לו, שמע, אנחנו אצלנו במדינה החוק הזה שמאפשר, אתה יכול לבקש שלוש בקשות לפני שממיתים אותך. מה אתה מבקש? תגיד בקשה ראשונה מה אתה מבקש. זה היה, אז היה חודש טבת, חורף. אמרתי, שמעו, אני מבקש, תביאו לי, אני מבקש עכשיו, אבטיח, קר, טעים, עסיסי, מתוק, תביאו לי בבקשה, ככה לפני המיטה. אז אמרו לו, שמע, תחילו לחשוב משמע, אבל אין אבטחים עכשיו, זה עונת החורף, עכשיו חורף. אמרתי, שמעו, זה מה שאני מבקש. והם אמרו, וברוכה, מה עושים? מה עושים? מה עושים עכשיו? אין. דנו, אמרו, שמע, אנחנו חוק, אנחנו צריכים לתת לו למה שהוא מבקש, נמתין לו עד הקיץ. מגיע הקיץ שם, ואם לא אבטיחים, ככה טעימים, והוא אוכל, יסיסי ומתוק, ואוכל, נהנה. טוב, מה הבקשה השנייה לפני שממדים אותך? אנחנו שואלים אותו. ואז הוא אומר, אני מבקש, תשמעו, אני מבקש מי שלג, תביאו לי בבקשה, אני מבקש. זה היה קיץ, אין שלג. שוב אמרו, כולם חכו שיניים על המתוחכמות שלו. הוא נשמע, אבל מה לעשות, החוק זה חוק. לא הייתה ברירה, חיכו עד החורף. אז הביאו לו שלג, מי שלג הביאו לו בבקשה תשתה. אמרו לו, תשמע, בקשה האחרונה, איכן אתה מבקש להיקבר? זו בקשה האחרונה שלך. תגיד איפה אתה רוצה להיקבר, באיזה מקום. אמר, תשמעו, אני מבקש להיקבר על יד האהוב שלי, המלך שלי, האדון שלי, המלך האהוב שלנו, המלך הזה, שם אני רוצה להיקבר לידו. קמו כולם קפצו, השרים, אתה לא מתבייש, יחיה אדוננו המלך, שיחיה עוד אריכות ימים ושנים, עוד 1,000 שנה. מה אתה רוצה להיקבר לידו? הוא עוד חי, המלך חי, שיחיה עוד לאורך ימים. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? איזה חוצפה זאת? מה אתה מבקש? איזה בקשה זאת? אתה מבקש שהמלך ימות מהר? אז הוא אומר, לא הבנתם, אני לא רוצה שהמלך ימות. הפוך, אני עוד מעוניין, דווקא עד רבה, אני מעוניין שהוא יחיה הרבה יותר, לאורך ימים ושנים שיחיה. רק אני מקבר, לקבר לידו. כוונתו לומר שאחרי שהמתינו לו, הוא לא רוצה שימית אותו עכשיו, זה ההגנה מהמתוחכם הזה, ויהי רצון הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל הדברים הרעים, מהאנשים הרעים האלה, ותזכו כולכם לכל טוב.